רוצים לסיים את הלילה המיוחד הזה בלימוד קצר בנושא השמחה. מפני שחג הסוכות זה זמן שמחתנו. ומכאן שאוהבים שמחה לכל השנה כולה, אז אני רוצה קצת לברר ברשותכם ממש, השיעור הזה יהיה עד 4:30 על פי תוכנית, מה שנספיק נספיק, אבל קצת לברר את מושג השמחה הזה, ואולי ככה קצת לחדש או לברר בו איזשהו ממד. אז אתם יודעים, יש שאלה מאוד ידועה בפרשנים, למה צריך את חג סוכות? למה? הרי אם אנחנו מדברים פה על יציאת מצרים, אז יציאת מצרים כבר יש לנו חג מפורש לדבר הזה, ולחג הזה קוראים פסח, וציינו את יציאת מצרים בכל הצורות האפשריות, בדיבור ובחוויה ובאכילה ובשתייה ובהסבה וכו'. אז מה, עוד חג לאותו דבר? עוד חג בזווית אחרת? יציאת מצרים, כבר ציינו אותה. והתשובה שנותנים הפרשנים, שסוכות ופסח הם בעצם, באמת שניהם עוסקים ביציאת מצרים, אבל בזוויות שונות. פסח עוסק ביציאה עצמה, במעשה האלוקי, שהוציא אותנו מעבדות לחירות בבת אחת. הפך אותנו בשנייה אחת מעבדי פרעה לעבדי השם. וסוכות עוסק, הזיכרון של סוכות הוא זכר לשנים במדבר. ל-40 שנים במדבר, שבהם הלכנו וצעדנו ממקום למקום, חנינו ממקום למקום, וזכר לאותם שנות המדבר, יש לנו את חג סוכות. עכשיו, ההסבר הזה מאוד מאוד מסתדר טוב עם הפסוקים, מפני שכשאנחנו נחפש את הנונצדיק הראשון, שבו אפשר להגיד שבני ישראל יצאו ממצרים, והתחילו את המסע במדבר, איך קוראים לנו צדיק כזה? סוכות. ויסעו מסוכות, ויחנו ביתם, בקצה המדבר. ומיד אחר כך, ואדוני הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן חותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם. כלומר, המסע במדבר, מסע שמצריך הגנה של עמוד ענן ועמוד אש, המסע הזה מתחיל ממקום שקוראים לו סוכות. ולכן, יש לנו חג, שבעצם בא לתאר עבורנו, את אותם שנים ארוכות שבהם הלכנו במדבר. הסוכות, הראיות, בין אם נגיד שסוכות זה סוכות ממש, בין אם נגיד שסוכות זה ענני כבוד, שני הדברים האלה בעצם באים לבטא את הראיות ואת הניידות של המדבר, את חוסר היציבות, את חוסר הקביעות, ויש על זה חג. אנחנו לא מציינים רק חג שהוא קשור ליציאה עצמה שהייתה מעשה אלוקי, אנחנו גם מציינים את החג, גם מציינים את התקופה שבה בעצם הלכנו במדבר, את התקופה הארוכה הזאת. בסדר? זה ברור? סוכות פסח, יפה. עכשיו קשה קושייה אחרת, מה הקושייה? חז"ל הרי מגדירים את החג הזה, גם התורה, בפסוק פעמיים, וגם חז"ל בעקבות התורה, מגדירים את החג הזה כזמן שמחתנו. ושמחת בחגך והיית אך שמח. ואיך שלא נסתכל על זה, התקופה במדבר לא הייתה תקופה שמחה. אלא להפך, תקופה קשה. מאיפה אני יודע את זה? ממשה רבנו אני יודע את זה. כי משה רבנו בספר דברים, כאשר הוא מסכם בפרקים א' עד ד', משה רבנו מסכם את כל התקופה ההיסטורית של 40 שנה האחרונות, המדבר מתואר כמקום קשה, כמקום מורכב, כמקום עם הרבה מאוד צרות ואיסורים. ויענך, ויראיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך. המוליכך במדבר הגדול והנורא, הנחה שרף והקרב, וצימאון אשר אין מים. המדבר מתואר בתור מקום מורכב, אנחנו גם יכולים לראות את זה מפשט הפסוקים. א', 38 שנים אנחנו בכלל לא יודעים מה קרה בהם. זה תחת הכותרת, ונסו ותרסיר ימים רבים. פעם אחת. פעם שנייה, גם השנים שמתוארות בספר שמות, שמות במדבר ודברים, שנים מורכבות מאוד, עם הרבה משברים והרבה קשיים, דור שלם נמחק מעל פני האדמה ומת במדבר. איך אפשר להגיד על המדבר, זו תקופה טובה. זו הייתה תקופה קשה. אז איך יכול להיות שחג הסוכות, שהוא בעצם בא לזיכרון היסטורי של אותה תקופה קשה במדבר, הוא יקרא זמן שמחתנו. כלומר, אני מבין את הצורך לציין תקופה כזאת, אני מבין את הצורך החינוכי של התורה ללמד אותנו, שחירות לא מגיעה למגע של כסף. וחירות קנינו אותה בדם, יזע ודמעות, ב-40 שנה של הליכה במדבר. אני מבין את הצורך הזה, זה חשוב מאוד לנו כמקימי מדינה, כעסוקים בביסוסה של המדינה, אנחנו צריכים את האמירה החינוכית הזאת, שמדינה לא מקבלת על מגע של כסף, וחירות היא דורשת עבודה ומעמד של 40 שנה במדבר. בסדר גמור, אבל לקרוא לזה זמן שמחתנו? איפה השמחה כאן? אז אפשר לענות על זה תשובה אחת, באמת, זה לא זמן שמחתנו. כלומר, מבחינה היסטורית, זה לא זמן שמחתנו. זה זמן שמחתנו מבחינה אחרת. איזה בחינה? בחינה של העונה החקלאית שבה החג הזה מתרחש. כי החג הזה גם קורה, יש לנו, החגים שלנו נעים על שני צירים, ציר אחד זה ציר היסטורי, וציר שני זה ציר חקלאי. בציר ההיסטורי אנחנו מציינים את סוכות כזכר ליציאת מצרים, ובציר החקלאי אנחנו מציינים את סוכות בעצם כחג האסיף. ויש כאן בעצם הרכבה, הרכיבו לנו חכמים, או הרכיבה לנו התורה, אחד על גבי השני. כלומר, באמת הזיכרון ההיסטורי הוא זיכרון של תקופה לא פשוטה, אבל כיוון שהזיכרון ההיסטורי הזה רוכב על תקופה שמחה בשנה של אסיף התבואה וכל הפירות, אז בעצם האווירה הכללית היא כן אווירה של שמחה. וזה אולי עוזר לנו לעכל את המסר ההיסטורי הלא פשוט. יש כאן איזה בעצם משהו מורכב. יש כאן, זה חג מורכב. חג סוכות הוא חג מורכב. גם הסוכה שאנחנו נמצאים בה היא מורכבת. כן, במובן הזה הסוכה היא בעצם, אנחנו נוכל כן להתייחס למצוות הסוכה בארבעת המינים. הסוכה היא בעצם זכר לעניין ההיסטורי, גלות. כאילו אנחנו יוצאים לגלות מהבית, נכנסים לאיזה מקום ארעי כזה, מקום שהוא חשוף. וארבעת המינים זה השפע הכלכלי. לוקחים מזה, 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 ככה, עוגדים את הכל ביחד, אגודת נטעים רעננים קורא לזה הרב קוק, ואז אנחנו בעצם נעים בתוך חג אחד על שני הקצוות האלו, מאוד מאוד שמחים מצד אחד בשפע החקלאי, מצד שני נזכרים, זיכרון היסטורי לא פשוט. האמת, שאנחנו נמצאים באותה תנועה גם בתקופתנו אנו, כשאנחנו נעים בבת אחת ביום הזיכרון, ליום העצמאות, נעים מהכאב והמחיר, המחיר של העצמאות, ומצד שני שמחים בשמחת העצמאות, אנחנו גם מלבישים אחד על השני, כלומר, אנחנו יכולים לעשות את הזיכרון, כי יש לנו גם את יום העצמאות אחר כך שהוא יום שמח וכו'. ובכלל יש כאן אמירה חינוכית מאוד מעניינת, שנכון הדבר שאדם יחיד וגם כלל, ינצלו דברים חומריים משמחים לטובת דברים עליונים מהם. יש לך בגד חדש, שים אותו בשבת, דבריך עליו שהחיינו. תשמח בזה את השבת, יש לך מאכל חדש, אוכל אותו בשבת. אז גם כאן, יש כאן בעצם רצון, לחקוק את הזיכרון ההיסטורי בתוכנו. הנחת היסוד היא שאם זה יהיה רק בצער וכאב, אז זה לא יחזיק מעמד, זה לא ייזכר לאורך ימים ושנים, אז התורה מרכיבה את זה על משהו משמח, על האסיף החומרי, ואז ככה בעצם הזיכרון ההיסטורי מקבל פלטפורמה להיות זכור עליה. זו אפשרות להסביר הסבר אחד, שבאמת מבחינה היסטורית זה לא זמן שמחתנו, אלא להפך, זה אולי זמן צערנו, אבל זה רחוב על גבי הזמן החקלאי שהוא זמן שמחתנו. אפשרות אחת. דרך אגב, כאן המקום להזכיר את דברי הרשב"ם המפורסמים. הרשב"ם מסביר שחג הסוכות הוא... התורה מאוד מקפידה בחג סוכות על כוונת המצווה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. הרשב"ם אומר, ההקפדה הזאת מגיעה בגלל ש... בתקופה הזאת גם ככה ישבו בסוכות. יצאו גם ככה לסוכות, בזמן האסיף יוצאים לסוכות כדי לאסוף את התבואה, גם ככה יושבים בסוכות. באה התורה ואמרה, אותם סוכות שאתה גם ככה יושב בהם, אני מבקש ממך להעמיס על גביהם גם את הזיכרון ההיסטורי. ולכן מאוד חשוב הכוונה כאן, כי אם האדם לא מכוון, סתם אדם שמניח תפילין, אז אומר, למה הניחתי תפילין? מה זה הכוסות השחורות האלה? גם אם לא כיוונתי בדיוק, אבל הכוונה ברורה. סתם אדם שאוכל מצה, כל שנה אני לא אוכל מצה, פתאום אני אוכל את הדבר הדק הזה, ודאי שהכוונה ברורה. אבל סתם אדם שיושב בסוכות, בחג סוכות, זה יכול להיות שהוא יושב בסוכה, כי הוא עכשיו בתוך השדה והוא יושן בשטח. לכן חשובה מאוד הכוונה. התורה אומרת, על גבי הסוכות שאתה גם ככה יושב בהם, בוא נלביש על זה עוד, נלביש לך עוד משמעות. והמשמעות היא משמעות היסטורית. אז זה אפשרות אחת להסביר. שיש כאן בעצם שני זמנים שהם ביחד. אבל הלב לא שלם בהגדרה הזאת, כי חז"ל קראו לזמן הזה זמן שמחתנו, ולא חילקו בין זמן שמחתנו החקלאי לזמן שמחתנו ההיסטורי. אז כנראה שזה כן זמן שמחתנו, והבעיה היא באופן שבו אנחנו תופסים ומבינים את מושג השמחה. כנראה אולי כאן הבעיה. ואם נבין את מושג השמחה לאשורו, נוכל גם להבין מה זה זמן שמחתנו, ואולי גם נוכל לקחת מכאן דליים של שמחה לכל השנה כולה, כמו שמבטיחים. בנקודה שאני כרגע מדבר עליה, נגענו במשך השנה בכמה וכמה שיעורים בסביב הסיפורי מעשיות של רבי נחמן. בעומק, התפיסה הבסיסית של השמחה של העולם, כן, מתייחסת לשמחה כתוצאה. כתוצאה. כלומר, אני יושב על הכיסא, חלק מהדברים שקורים בעולם מכעיסים אותי, חלק מרגיזים אותי, וחלק משמחים אותי. ואני מגיב בהתאם, מה שזה, אני שמח, כועס, מתעצבן וכו' וכו'. אבל רואים מהרבה מאוד מקומות, ותכף נדבר עליהם, שהשמחה בתורה ובדברי חכמים היא לא רק תוצאה. יכול להיות שתהיה תוצאה, כי יש באמת דברים שמשמחים, אבל היא קודם כל עבודה. היא קודם כל עבודה. מוטלת על האדם המשימה, העבודה, להיות שמח. וזה אפשרי. אנחנו תכף נראה איך זה אפשרי. זה אפשרי. עבודת השמחה. ואז כשמגדירים לנו עכשיו את זמן שמחתנו, זה לא אומרים לך, תשמע, בוא תשב עכשיו על הקורסה ותיזכר באיזה משהו שישמח אותך. לא, לא, זה לא הכיוון. עכשיו צריך לעבוד להיות שמחים. מכאן, מהזמן הזה, בזמן הזה, מתבצעת איזושהי עבודה, שאנחנו תכף נדבר עליה, שהיא זאת שמולידה שמחה, ואיתה צריך ללכת לכל השנה כולה, ואותה צריך לעבוד כל השנה כולה. עכשיו, זה ממש סוד. אני עכשיו הולך לדעות לכם פה לפנות בוקר את הסוד של הכי גדול היום, כי היום המחלה אולי הכי נפוצה בכל האנושות, זה הדיכאון, האנושות עצובה. והנה יש לנו כאן איזו אמירה אולי קצת גרנדיוזית, שיש אפשרות לעבוד ולהיות שמחים, איך הדבר הזה קורה. אז התשובה לזה היא, קודם כל יש כל מיני מדרגות בשמחה, אנחנו מדברים על מדרגה מאוד מאוד בסיסית, שהיא הפך העצבות, והיא מדרגת השמח בחלקו. על זה אפשר לעבוד. כשמדברים על כך שאדם צריך להיות שמח כל הזמן, יש שמח, הוא מאושר, עוד קרה לו איזה מורה, זה כמו שהיום עם ישראל היה שמח ומאושר, חזר, ברוך השם גילת שליט הביתה. נו, ברוך השם. אז זה לא קורה כל יום. כן? אבל יש מדרגה שהיא שייכת אל האדם בכל יום. הבסיס של השמחה, זוהי מדרגת השמח בחלקו. שמח בחלקו זה דורש מהאדם להתהלך להתהלך בתחושה ששום דבר לא מגיע לו. על כל דבר שהוא מקבל, הוא מרגיש השתבח שמו. וואו, זה לא מובן מאליו בכלל. זה בדיוק ההפך מהעצבות. העצבות בנויה על הדבר הזה שמגיע לי. מגיע לי או לא מגיע לי? מגיע לי זה, מגיע לי זה, ואני לא מקבל, אז אני מתעצבן. או, לא מגיע לי שיקרה לי את הדבר הזה. לא מגיע לי שיקרה. כלומר, הולך האדם עם איזה סך ציפיות, כן. רפואת היולדת חיה, שולמית בת מרסל ובנה ערך, שהקדוש ברוך הוא שלח להם רפואה שלמה בעזרת השם בזכות הושענא רבה, יבשעו האמא והבן. אמן. אז כן, הולך האדם עם סף ציפיות, יש לו ציפיות מעצמו, מהסביבה, הוא כל הזמן מתאכזב שלא מבין את הציפיות שלו. ולכן הוא מתעצבן ונהיה עצוב. אבל השמח בחלקו, זה אדם שבאמת אין לו שום ציפייה. אבל כל מה שהוא מקבל, הוא יודע לשמח. יש סיפור מאוד יפה של רבי זושה, רבי זושה מהניפולי, זכר צדיק לברכה, שמולו, ככה מבירים שלמה קרליבך, מולו היה גר הרב של העיר. הרב של העיר היה משתגע, איך רבי זושה כל הזמן שמח. כל הזמן הוא שמח, והרב כל הזמן עצבני וכועס. עכשיו, מתי הכי העצבים הוא היה תופס? בסוכות. שבסוכות יוצאים החוץ, אתם יודעים, בסוכות צריך להתנהג יפה לילדים, כי השכנים שומעים, אפשר לצעוק יותר מדי. אז הוא שומע בסוכה של רבי זושה, שמחים ושרים, והוא רק בעצבים, צועק על זה, תמיד על זה, לא יכול כבר לסבול. יום אחד הוא נכנס לסוכה של רבי זושה, אומר לו, די, תגיד לי איך אתה כל מה שמח ואני זה. הוא אומר, אני אגיד לך, אתן לך דוגמה. לפני חודשיים, הגביר של העיירה חיתן את הבן שלו, נכון? הוא לא נכון. אני אספר לך מה היה. הגביר בא להזמין אותך. ולבקש ממך שתערוך את החופה. אתה הסתכלת ברשימת המוזמנים, וראית שאתה רק מספר 15 במוזמנים, והוא לא הזמין אותך ראשון. אז אמרת, ככה, הוא לא מתבייש, אני אראה לו מה זה, אני אאחר. איחרת לחופה, אבל הגביר לא חיכה לך. ומישהו אחר כבר ערך את החופה. אז הגעת עצבני, איך לא חיכו לך, איך לא חיבדו אותך, מה צריך להיות? אבל הגביר נורא התנצל, אוי, כבוד הרב, חיכינו ולא הגעת, הנה, בוא, מיד אני לוקח אותך לשולחן הכבוד. אבל כשהגעת כבר לשולחן הכבוד, כבר הכל היה תפוס. אז שמו אותך שם בפינה. ורצית לאכול, אבל כבר לא נשאר אוכל, אז הגביר נורא קרה מהר למלצר, המלצר הלך ומהגורן ומהיקב, ולקח לך איזה דג שכבר נגסו בו, עם איזה חתיכת לחם שכבר מישהו נגע בה, עם זה, וארגן לך איזה צלח, אז אתה רואה שהכל מגיל והכל נגוע, ואתה אומר, טוב, לפחות תברך שלום ברכות, אבל בגלל שישבת בצד, אז עוד פעם הגביר שכח ממך, ונתן למישהו אחר לברך שלום ברכות. ואתה בסוף החתונה שונא את החתן, שונא את הקלה, שונא את הגביר, שונא את כל העולם, מקלל את כולם עד סוף כל הדורות. אבל זושה, קיבל הזמנה, רבי זושה, לא מדבר על עצמו, אני, השם אלוקיכם, אני מדבר בגוף שלישי. זושה קיבל הזמנה מהגביר, וואו, גביר הזמין אותי. מה זה מוזר אני? מעולם לא עשיתי לו שום טובה שהוא הזמין אותי. אז אם הוא הזמין אותי, אני צריך להיות שם ממש ראשון, ככה לעזור. זושה הגיע ראשון, זושה הר החופה, זושה ישב בכיסא הכבוד, זושה ברך שבע ברכות, זושה אכל סעודה אגונה, זושה ברך את כולם, את החתן ואת הכלה. אתה רואה מה אמר לו? אתה רוצה את הכל ואין לך כלום, וזושה לא רוצה כלום ויש לו הכל. זה בדיוק הסיפור הזה. מה רמת הציפיות שאנחנו מצפים, שאנחנו מגיעים לאיזה מקום? וכשאדם אין לו ציפיות, אלא כל דבר שהוא מקבל, הוא יודע להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זוהי מדרגת השמח בחלקו, ועל זה אפשר לעבוד. זה לא תוצאה, זה אפשר לעבוד עליו. איך אפשר לעבוד על זה? חג סוכות. חג סוכות. תשימו לב בעצם מה קורה. כשאנחנו יוצאים מהבית ועוברים לסוכה, קורים שני דברים. דבר אחד שקורה, וזה כולנו מיד עושים, אנחנו מתרכזים בסוכה, הולכים לסוכה, איזה יופי הסוכה, סכך, הדפנות, איזה יופי סוכה, סוכה, זה, סוכה זה כולה שם השם, נכון? שם בן ארבע, בלולב חונה, ו... לא, לפני כן, איך הולך עם ה... כן, השם י' כ' ו' כ' פלוס שם א' ד' ד' י' זה 91 כגימטרי הסוכה. זה מופיע באחד הבתים של הפיוט הזה של סוכה ולולב. אה? איך, איך? לא, זה על הלולב. אבל יש גם על הסוכה. אז אנחנו קודם כל שמים לב לסוכה. בסדר גמור. אבל קורה פה עוד משהו. מתי בפעם האחרונה יצא לכם לראות את הבית שלכם? שבוע שלם מבחוץ. אדם נמצא בתוך הסוכה, אז מה הוא רואה? הוא רואה את הבית שלו עכשיו. כל השנה אנחנו בתוך הבית, הבית הוא מובן מאליו, אנחנו גרים בבית, חדר, עוד חדר, עוד זה. פתאום אנחנו יוצאים מהבית, יוצאים מהעולם המוכר, ומסתכלים על העולם המוכר שלנו מבחוץ. ובדיוק ישבנו בסוכה אשתי ואני, אמרתי, יש לנו ממש בית יפה, אתה יודע? תראי איזה יופי, לא שמתי לב לזה, ממש נראה יפה. כשאתה יושב שבוע שלם בסוכה ומסתכל, במיוחד בבתי קומות שזה מרפסת, אתה מסתכל, אוי, לא משנה, גם אם זה בית ליד, בפרגולה, מרפסת, אבל אתה מסתכל על החיים שלך מבחוץ, כאילו, זה מחדש מדרגת השמח בחלקו. וזה קורה לא רק בסוכה, זה קורה בהרבה מאוד מקרים, שאדם לא עלינו חולה. אדם לא עלינו חולה, אז פתאום הוא מסתכל על עצמו כבריא מבחוץ, ויודע להגיד, תודה רבה, קדוש ברוך הוא שאני בריא, על כל נשימה ונשימה, שהכל עובד, תודה רבה לך. הוא מברך, אם היה לו זה בעיית מאיים, ברכת אשר יצר שלו תיראה אחרת לחלוטין. כן, בדיוק בדרך לכאן עברתי במקום אחר, פגשתי את תלמידי היקר, אהרון קרוב, ככה קצת דיברנו ושוחחנו, אז הוא סיפר, אומר לי, תשמע, תפילת ראש השנה שלי הייתה שונה לגמרי משנים אחרות, שבאמת מי יחיה ומי ימות, וזה היה, זה נראה אחרת לגמרי. אז טוב, לא כל אחד מגיע, וגם לא צריך להגיע, ושאף אחד לא יגיע גם למצבים כאלה מסוכנים. אבל גם בדברים פשוטים, גם בדברים קטנים, הולך אדם נוסע לחוץ לארץ. אז אפשר להסתדר בחוץ לארץ, הכל בסדר גמור, ואפשר להסתדר עם הכשרות ועם זה, אבל הכל כל כך מסובך, ואיזה כשרות, וכל האותיות הקטנות, ובכלל לבקש את כל הדברים הקטנים. פתאום הוא מגיע לארץ, איזה יופי, איזה כיף, איזה מצוין, מחבק את הנהג מונית שתכף יעבוד עליו, שמח בפקק. פתאום, כשטיפה יוצאים החוצה לסוג של גלות, יודעים לקבל ולהעריך את מה שיש. זה סוכות. אנחנו בסוכות עושים שחזור, לכן זה זמן שמחתנו. אנחנו בסוכות עושים שחזור למקום בו היינו. למקום בו היינו. היינו במדבר. 40 שנה, יש ציפייה. למה? לנחלה. לקביעות. לנחלת שדה וחרם. כן, לא יודע, הדבר אולי הכי קרוב זה מי שגר בסחירות, והוא רוצה להגיע לזה בית משלו. הוא כבר 20 שנה בסחירות, וכל שנה הוא צריך להחליף דירה, כי הבעל הבית אומר לו, אני מוכר, אני זה מתזזים אותו. מתי אני אגיע לזה דירה משלי? אז ככה גם האדם... נזכרים בתקופה שבה היינו בסוכות, ולא רק הסוכה במדבר היא העניין, אלא מה אני רואה מהסוכה החוצה, מה אני רואה מהסוכה החוצה במדבר, אני רואה את ארץ ישראל. את הציפייה לארץ ישראל, את הכמיהה לארץ ישראל. הנחלה בארץ ישראל היא לא מובנת מאליה. היא עכשיו פתאום, וואו, זכיתי לנחלה? אז מהשכן שלי יש יותר גדול, יש יותר קטן, זה כבר לא משנה, העיקר שיש לי כאן, יש לי כאן נחלה. זאת מדרגת השמח בחלקו, והיא מדרגה שניתנת לעבודה. מי שחידד את זה מאוד מאוד, נגענו בזה במשך השנה, זה רבי נחמן מברסלב, יש לו מעשה שנקרא מעשה מביטחון. מעשה מביטחון. לא נלמד את המעשה הזה עכשיו, אין לנו זמן. אבל המעשה הזה בעצם עוסק במלך, תמיד יש המלך בסיפור הזה. והמלך הזה, הוא רוצה, מעניין אותו לדעת האם יש אנשים בממלכה שלו יותר שמחים ממנו. כזה. אז הוא מוריד את בגדיו, מתחפש לאדם פשוט, והולך ורואה, רגע, רואה איזה יהודי בערב, יושב, שמח, אוכל, שותה. נכנס אומר, אפשר להתארחץ לך, כן, מה אתה עושה? אני סנדלר. טוב, אוכלים שותים, למחרת המלך מוציא צו, סגור את כל הסנדלריות. דפקתי אותו. בערב עוד פעם מתחפש, מגיע, רואה יהודי עוד פעם, מסיבה, הכל, שמחים, שותים, דופק, נכנס, אפשר להיכנס, כן? אומר לו, מה קורה, מה שלומך? אל תשאל, צרות, וזה, המלך סגר את הסנדלריה. נו, אז מאיפה? נו, אז הלכתי והייתי סבל. אה, הבנתי, אומר המלך. אז למחרת, המלך נותן צו, סגור את כל הסבליות. חוזר חזרה אל הזה, עוד פעם רואה אותו, מה קרה? הלכתי ונהייתי נפח. המלך הבין אם יש לו עסק. למחרת הוא שלח חיילים שיקחו אותו צו 8 אל הארמון שיש שומר כל היום. זהו, עכשיו הוא לא עושה שום דבר. מגיע בערב, עוד פעם שמח. אולי, מה כמו שלומך? אל תשאל, המלך השתגע, לקח אותי להיות שומר, כולי עם חרב כבדה. אמרו לו, אז מאיפה יש לך כסף לסעודה? לקחתי את החרב של המלך ומחרתי אותה. הברזל קניתי. מה אתה עושה מחר? הכנתי חרב מעץ פשוטה. טוב, למחרת המלך רוצה, קורא לו שיהרוג איזה נידון להורג, והוא עושה כאילו, אם הוא זכאי שהחרב תתהפך לעץ, עושה איזה טריק, והמלך מוצא חן בעיניו. יש לסיפור הזה הרבה מאוד כיוונים, אבל אחד הכיוונים שרבי נחמן מנסה להעביר שם בסיפור הזה, זה שיהודי זה אדם שנלחם על השמחה. הוא לא מחכה שהיא תגיע. לוקחים לו מכאן, אז יהיה מכאן. לא יהיה שמחה מהדלת, יהיה מהחלון. לא יהיה מהחלון, יהיה מהגג. לא יהיה מהגג, יהיה מתחת לאדמה. בסוף היום אני אהיה שמח. הוא נאבק על השמחה. זה לא איזה משהו שקורה לי, הוא נאבק, אז לא מכאן, זה העיקר שבסוף היום נסיים בשמחה. זה ממש מאבק, והמאבק הזה הוא המאבק של השמח בחלקו. וזה קורה, וזה מתרחש דרך הסוכה. דרך היכולת לצאת לרגע. עכשיו אנחנו, כשמזמינים את זה על עצמנו, זה לא קורה לנו. אם אדם מזמין את זה על עצמו, יוצא מהסוכה, מסתכל על החיים שלנו בחוץ, אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, על כל מה שנתת לי, על הבית, על קורת הגג, על הנשימה, על האוכל, וכל, תודה רבה, כלום לא מובן מאליו. שום דבר לא מקבל כמובן מאליו, אז נותנים לו. אבל אם האדם אמור, אתם יודעים, אחד הפסולים בסוכה, פסול בהלכה, זה שאם הסוכה נעשית יותר מדי טוב, והיא נהיית דירת קבע. אם מחברים את הסכך במסמרים לדפנות, זה כבר פסול, כי זה דירת קבע. אסור להיכנס לדירת קבע. תהיה בדירת הרי, ומשם תסתכל על דירת הקבע ותגיד עליה תודה. השתבח שמו. אז אם כן, למדנו שסוכות הוא באמת זמן שמחתנו. השמחה האמיתית, שמחת השמח בחלקו, שמחת איזו עשיר השמח בחלקו, היא נלמדת מחג הסוכות, ומכאן אפשר לשאוב דליים של שמחה כאלו לכל השנה כולה. ואדם ששמח בחלקו, הוא לא מסתכל בעין רעה, והוא לא מקנה, ועל כל דבר הוא יודע להגיד תודה, וכל הברכות נמצאות אצלו. וזה כל הזמן לעבוד, כל הזמן להגיד תודה, וזה לא מובן מאליו, לא, שום דבר לא מובן מאליו, לא הילדים שיש לי, ולא הממון שיש לי, ולא הרכוש, ולא כלום, הכל צריך להגיד תודה, והנה לרגע אחד אנחנו חווים חוויית, שבעה ימים חוויה של, שנלקח מאיתנו, שאנחנו בדירת הרי, בגלות, במשהו מאוד מאוד חשוף לכל פגעי מזג האוויר, ומשם אנחנו לא רק מסתכלים על הסוכה וקרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם מתבוננים על הבית שלנו, ויודעים להכיר טובה על הבית, וזה מה שמחדש אצלנו. את מדרגת השמחה. אנחנו צריכים ככה להתקרב לסיום, והסיום שלנו יהיה לימוד, נלמד רגע את ההלכה האחרונה ברמב״ם, בהלכות סוכה ולולב. פרק ח' הלכה ט"ו. עד פרק, עד הלכה י"ד הרמב״ם מדבר על על ההלכות עצמם של שמחת השואבה, ובהלכה ט"ו הרמב״ם מדבר על עניינים כלליים. ותראו את לשונו הזהב של הרמב״ם. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. לא תוצאה, זה עבודה. אתה מוכן לעבוד? בבקשה. עבודה גדולה היא. אדם צריך לעבוד. בכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, תחת אשר לעבדת את השם לך בשמחה ובטוב לבב. וכו' 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 למגיס דעתו וכו'. ואז הרמב״ם בוחר להביא דוגמה. ממי הוא מביא דוגמה? מביא דוגמה מדוד מלך ישראל. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. רבותיי, זו דוגמה מכוונת. מתי דוד המלך אמר, ונקלותי עוד את הפסוק הזה שהרמב"ם מביא? הוא אמר את זה כשהוא העלה את הארון בפעם השנייה לעיר דוד. אחרי הפעם הראשונה. מה קרה בפעם הראשונה? פרץ עוזה. מתו שני הצדיקים, פרץ ועוזה. אז אם היינו שואלים את עצמנו, באיזה אופן דוד יעלה את הארון בפעם השנייה? בפעם הראשונה מתו, כי הייתה קצת קלות ראש. אז בפעם השנייה הם יעלו את הארון, מן הסתם, באימה, ביראה, בחרדה, ילכו עקב בצד אגודל, יש שם שופרות, יש שם אימא סיום הדין, כי כבר פעם אחת הייתה לנו טראומה. כלומר, ברירת המחדל של דוד הייתה להיות במקום שנראה. ודרך אגב, זה מופיע. בדברי הימים, מי שיסתכל איך מתואר המעמד של העלאה הפעם השנייה, שם המילה הבולטת היא יראה. שדוד ירא, מפחד, לא דרשנו כמשפט. אבל דוד גם יודע שזה לא יכול להיות בלי שמחה. כי יש כאן מעמד, הוא זוכה להעלות את ארון ברית השם לעיר דוד. הוא רק צריך לעבוד על עצמו עכשיו. כי באופן טבעי הוא לא שמח, באופן טבעי הוא ירא. אז הוא עובד על עצמו לשמוח, מפזז ומחרקר בכל עוז, וזה מה שמיכל רואה ובזה לו. מיכל מסתכלת מבעד החלון, אם דוד המלך הוא שמח, הוא שמח, מה אתה רוצה? בן אדם שמח, מה אתה רוצה? מה יש לתונן? בן אדם שמח, זה ככה, זה קורה, תוצאה. אבל מיכל רואה שהשמחה של דוד היא לא, היא רואה שהוא עובד, היא רואה שהוא כאילו משחק. אז היא בזה לו, מה זה המשחק הזה? מה, אתה פה עושה כאן הצגות? אומר לה, כן. כן. שמחה זה לא תוצאה, זה לא רק תוצאה, זה גם עבודה. וכאן צריך גם להיות ירא, אבל גם לשמוח. תחת הקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן מביא הרמב״ם בהלכה הזאת שמדברת על שמחה כעבודה, דווקא את דוד בתור דוגמה. חסר אנשים שמחים בתורה? יש מלא אנשים שמחים. אפשר להביא את שלמה שהיה שמח, אפשר להביא הרבה מאוד אנשים שמחים, היו שמחים רבים למקום. דווקא את דוד, דוד דווקא לא כל כך היה שמח כל החיים שלו, היה לו הרבה צרות ואיסורים. אבל כאן בעניין הזה, בפרשה הזאת, זה הדוגמה לאדם שעבד על השמחה. הוא נקלו אותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. דוד המלך אומר על עצמו, בתהילים, יראיך יראוני וישמחו. אדם שהוא שמח בחלקו, לא רק שהוא משמח את עצמו, אלא גם כשאחרים פוגשים אותו, הוא גורם להם לשמוח. הוא רואה אדם עצוב, משמח אותו. הוא רואה אדם שהוא דעתו עגומה עליו, מעלה חיוך על פניו. עבודת השמחה בדור שלנו היא עבודה חשובה מאוד מאוד מאוד. גם בגלל שכמו שהזכרתי, המחלה הכי גדולה היא הדיכאון. גם בגלל שאנחנו חשופים, כל אחד מאיתנו, להמון המון צרות שהם בכלל לא שלנו. אנחנו חשופים להמון המון מידע מכל העולם, כל הצרות של כל העולם, אצל כל אחד בפלאפון. אז כנגד הצרות האלו, צריך ריבוי שמחה. ומי שישב על הכיסא ויחכה שהשמחה תבוא אליו, יכול להיות שיחכה הרבה מאוד זמן. אבל מי שמקבל על עצמו, מהמקום הזה של חג סוכות, לעבוד על השמחה. וזה מתחיל מחיוך בבוקר, שממש גם תולים אותו. נעץ פה ונעץ פה במחייכים, ובהארת פנים, ובהכרת הטוב על כל דבר שיש לנו, ובאמירת תודה, וזה לקחת שום דבר מובן מאליו. וגם יש דברים משמחים, כאירועים שקורים לנו וכולי, אבל אדם מגדיר את השמחה כעבודה, כתוצאה שצריך להגיע אליה על ידי העבודה, אז גם באמת זוכים לשמחה, זוכים להתהלך לפני השם בארצות החיים, זוכים ל"ושמחת בחגיך", זוכים לשמחנו כי ימותם איתנו, זוכים לכל מה שהתורה מבטיחה למי שזוכה לעבוד את השם יתברך מתוך שמחה וטוב לבב ומרוב כל. מהרה יתקיים בנו שמחה אמיתית כזאת, פית כתבה לכולכם, חיתום טוב, אמן ואמן לכל ישראל.